טוב, היסוד הוא, וזה מבואר, כן, כמו שהוא מסכם, זה שיש כאן דרגות של קרבה, האהבה, מסכם את זה רגע את מה שראינו בקטע הקודם. יש לנו את האהבה. אהבה יש לה שלושה נתיבים, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. דיברנו על הנתיבים השונים, יש כאן את הנתיב שדרכו האדם מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך מימד הנפש, אפילו נותן נפשך, דרך מימד הממון ודרך מימד הגוף, כן, שזה בכל יצריך, שזה בכל לבבך. אז הוא בא ואומר אותו דבר, תמצא את זה בזיקה גם כן לתלמיד חכם, כן? אז אמרנו, המסיביתו, תראו את העמודה השמאלית, המסיביתו לתלמיד חכם יש לו דבקות בתלמיד חכם, כמו שיש לו גוף חיבור אל השכל הוא בגופו, אבל יש לו דבקות בתלמיד חכם מצד גוף האדם, יש לו חיבור אל השכל כמו שבארנו. האופה פרקמטיה לתלמיד חכם, כלומר, זה בשבילו מבחר, הוא כמו נפש האדם, עכשיו אשר עושה הוא פועל מזכי השכל, הוא מעלה תלמיד חכם מנכסיו, הרי הוא מתחבר לתלמיד חכם בממון, בממון שלו, כמו חיבור הצרו וצירוף הממון אל שכל האדם. ופיכך על ידי אלו שלושה דברים יש דבקות אל התלמיד חכם. כל הביטויים שראינו אותם, זה סוף הפרק, אני רק אומר את זה בקצרה, כל הביטויים שראינו אותם, יהיו הפרעות, כל הביטויים שראינו אותם, זה בסופו של דבר היכולת לבטות את האהבה. שימו לב לממדים השונים, יש את ממד השכל, יש את ממד הנפש, זה הכוח שמחבר בין השכל לבין הגוף, ויש את ממד הגוף. מעבר לזה, זה, אני אומר עוד פעם, זה אומר את התבנית, תראו את זה עוד פעם מחדש. טוב, נמשיך. בפרק כמה דבטרה, במשכילים יזהירו כזור הרקיע, זה דיין שדן דין אמת לעמיתו, אנחנו בפרק י' ומצדיקי הרבים ככוכבים זה גבי צדקה, איקא דאמרי, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע, זה דיין שדן דין אמת לעמיתו, לגבי צדקה, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אלו מלמדי תינוקות, כגון מן, כגון רב שמואל בר שילת, לרב השכיחה לרב שמואל בר שילת, דהווה קאי, בגינטה, אמר לה שבק למנותח, אמר לה התלסר שנין ללא חזאי, והשתנה מדעתי להתם. ורבנן מאי, אמר אבינה ואוהביו, כי צאת השמש בגבורתו. עד כאן. תכף את הסיפור עצמו נחזור, נמצאים עם זה רק רגע אחד, תכף תראו את זה רגע בסוף הדברים ונפתח את הסיפור. וביאו זה, כי יהיה אל המשכילים בעולם הבא מציאות בלי שום היעדר כלל, ולכך אמר כזוהר הרקיע, כי האור יש לו המציאות ביותר, עד שכל דבר נמצא באור, כמו שהתבהר כמה פעמים. בעצם זה החושך הוא ההיעדר. ופיכך חכמה והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, כלומר אותם שמשכילים אחרים, מפני שהם משכילים את הרבים, הם המציאות, והעולם תלוי בהם, לכך יהיה להם מציאות בעולם הבא בלי שום היעדר, עד שיאמר עליהם שם כזוהר הרקיע. אז עוד פעם, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, להשכיל אחרים, כן? להיות משכיל זה לא ש... זה פעולה שנפעלת כלפי חוץ, זאת אומרת זה פעולה של נתינה. בוא רגע נאמר את זה, כי יש כאן את העניין של מושג האור שכדאי לדעת אותו באופן עקבי. אור משמעותו חיות, אור משמעותו רוחניות, בכלל ובמהר"ל גם כן. במהר"ל אני מדבר עכשיו בוודאי בטרמינולוגיה של המהר"ל, למשל אור קשור לחיות. מה? שמה תזכיר לנו?
כן, לא יודע לך זה קשור שהאור של זה ביטוי להערה רוחנית, לא יודע לך זה עלו
שמה, בהקשר למה?
זה הרוחנית,
הרוחנית לגמרי. כן, בסדר, זה אני רק מנסה להיזכר באיך הגענו לזה לשמה. טוב, נראה את זה אז, נראה את זה עוד פעם. בואו נחזור רגע, רק אני אגדיר לכם עוד פעם את המושג של אור. אור, אמרתי לכם את זה, זה המהר"ל כותב בכמה מקומות. אור זה הדבר הכי רוחני, הכי גרוחני שגשמיות יכול לקלוט אותו. האור קשור לחיות. אין לך יכולת לנוע ולפעול בהיעדר ממד האור. לכן גם כן עיוור מברך בורא מאורי האש, בגלל שזה שלאחרים יש אור, זה גם כן החיות שלו מגיעה מזה. למרות שהוא לא יכול לראות, מכיוון שיש אנשים אחרים שרואים, ומכיוון שיש אור בכלל, אז הוא גם כן יכול להתקדם, או לנוע, או לפעול את פעולותיו וכו' וכו' וכו'.
אור,
מיד, דקה אחת, הערה יפה, כן? כדי שלא נטעה באמת במושגים שאנחנו מעוררים ועבר כצאת השמש בגבורתו, או שמדברים על אור רוחני, לא הכוונה ללייט כזה, כזה מזוכח, ואתה יודע, כאילו לא יודע, כאילו אתה אור כזה מיוחד שאתה רואה בו דברים. בוודאי שהאורות הרוחניים שמדברים עליהם זה השפעה, אור זה, במובן העמוק, זה היכולת להשפיע, לנוע ממקום למקום. אבל דקה, לפני שנגיע לזה, אור קשור למושג של חיות. משום, ולכן אור קשור לחוכמה, מסכימים איתי? חוכמת אדם, מה היא עושה? תאיר פניו. למה? כי ההערה הזאת היא קיימת בתוכו, וגם כן הוא קשור לחיות. החוכמה קשורה גם לחיות, שנאמר, והחוכמה תחיה בעליה. המושגים האלה הם מושגים עקביים. לכן ארץ ישראל, שהיא ארץ החוכמה, שהעבירה עד ארץ ישראל מחכים, כן, זאת היא גם ארץ שהיא קשורה לממד האור. איך אני יודע את זה? א', כי בבל נקראת מחשכים, שנאמר במחשכים מושיבה נקמתי עולם, שנית אור תמיד קשור לראייה, וארץ ישראל היא עניינה ארץ אשר... יפה. אז אמנם זו משוואה עכשיו מאוד מאוד סתומה, אבל במהות אור זה הערה, זה השפעה רוחנית. כל השפעה עניינה חיות, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, המשמעות, שימו לב, זה משמעות מדויקת. ברגע שבן אדם משכיל אחרים, הוא פועל את פעולתו של האור. ברגע שהוא מביא חיות לאחרים, ברגע שהוא מביא את האחרים למקום יותר מתוקן, ההערה הזאת זה לא רק איזה מין, כאילו, נראה, יש לו אור כזה על הפנים. זה הרבה מעבר לזה. הוא אוחז בזהות של האור, הוא אוחז בפעולה המדויקת הזאת. זאת העניינה של ההערה. אגב, גם הערת פנים בממדים יותר נמוכים. חוכמה זה הליבה של הדברים. לדעת, להחכים דבר, זה לא כמו נגיד לדעת אותו. חוכמה, אמרתי לכם הרבה פעמים, זה לא ידע. חוכמה זה הכוח הראשוני או הכוח הפנימי שהידע נבנה על גביו. חוכמה לכן מחיה את האדם, בגלל שהיא לוקחת אותו לאיזשהו מקום, היא מנתבת אותו, היא מביאה אותו. אבל יש עוד ממד, כשבן אדם מאיר פנים, מאיר פנים לחברו, נותן לו הערה, נותן לו חיות, לכן גם כן כל הדברים המעולים שנאמרו מסביב לזה. אבל נחזור לענייננו. ולפי חכמה, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, כלומר אותם שהם משכילים אחרים, מפני שהם משכילים את הרבים, הם המציאות ועולם תלוי בהם. כך יעלה המציאות בעולם הבא בלי שום היעדר, עד שומר עליהם כזוהר הרקיע, כי החושך הוא היעדר האור. הערת הפנים של הקדוש ברוך הוא זה במקום שהקדוש ברוך הוא נגלה. איסורים זה בביטוי כשהקדוש ברוך הוא מסתתר. כשאנחנו אומרים שיש חושך בעולם, יש היעדר, יש מסכים. אגב, אמרנו שאור קשור לחוכמה. חושך, לפי זה מה צריך להיות קשור? לסכלות. או, אבל הרי החוכמה נמצאת ביסוד הכל. הרי כל אדם נוצר עם זיקה לחוכמה, כל מציאות יש בחוכמה. אז חושך יהיה קשור לשכחה, לנתק שאתה חי בתוך עצמך. לכן חושך בחילוף אותיות זה שכח. תימו לב לזה. וזהו דיין שדן דין אמת לעמיתו, שהם משכילים בעלי דינים מה יעשו, והדין הוא שכלי, ולכן קרא אותם משכילים. וזה שאמר שדן דין אמת לעמיתו, להפוק עם דן לפי סברתו. אבל גם זה גם כן דין אמת, כי אין לדיין רק מה שאין עבורות. מכל מקום שיהיה לו שכר זה עליו, שיהיה לו שכר זה, אינו רק שדן דין אמת לאמיתו ממש, שהוא דין תורה. ולכן אמר שדן דין אמת לאמיתו. עוד פעם, מידת הדין גם קשורה לאור. מידת הדין גם קשורה להערה, למקום המדויק ביותר. מה זה האור אמרנו? החיות, הנקודה הפנימית, הנקודה העצמית. זה הלב של הכל, זה האמת של הכל. הרבה פעמים כשאדם נמצא במקום של הדין, אז הוא נוגע באמת הצרופה. דין זה אמת הצרופה. יכול להיות שהעולם לא בשל לקבל אותה, אבל דין זה אמת. עכשיו, מי שדן דין אמת לאמיתו, מה הוא מביא? הוא מביא את שני בעלי הדינים לבוא למקום האמיתי, להיות מתואמים. איך אמרנו? התורה היא סדר העולם. הוא מביא אותם למקום המדויק, כלפי עצמם, בינם לבין עצמם, וכלפי המציאות. יפה. וזה נקרא שהוא משכיל בעל הדין מה יעשה כאשר הוא לאמיתו. רגע, אז כאן יש עוד הערה, שגם כשבן אדם דן על פי מה שאינה ברורות, הדין הוא דין. כלומר, חז"ל גם מדברים על זה, הגמרא בסנהדרין, יש תא בדבר משנה שהכל ירד, יש תא בשיקול הדעת שאז צריך וכו' וכו', שאז הוא צריך להחזיר את הנזק, אבל הדין קיים. אבל זה עדיין אמת. אבל האמת זה אדם שכבר מצליח ממש להגיע לדון דין תורה באמת, לכוון באמת הפסיקה הנכונה של תורה. שימו לב שבשולי הדברים, כשבן אדם דן על פי מה שאין עברות, יש את הגבולות גזרה, הוא פעל נכון, כן, הוא עשה את הצוק ישמת את הלי בדי לחטא שלו, אבל זה עדיין לא זה, כי יש איזה אמת אחת.
אז מה זה של אדם מישהו לפנים משאר הדין?
או, זה משהו אחר. מה זה, איך אתה מסביר את זה? בוא נשאל אחרת. מה עומד ביסוד השאלה? השאלה היא נכונה אם אני מבין.
שמין האמת הייתי צריך לך ככה, אבל אני מבטר לך.
אז לפנים משורת הדין.
זה הדין
לעמיתו. אתם מדברים על שני מושגים לפנים משורת הדין. השאלה בלפנים משורת הדין לגבי איך שאני נוהג, או לפנים משורת הדין באיך שנוהגים איתי. אם נוהגים איתי לפנים משורת הדין, זה בא ואומר שאני עדיין לא נמצא במקום שאני יכול לסבול את האמת הצרופה. אני לא הגעתי לשם. נגיד, יש מקומות שבן אדם באים לקראתו ואומר, אני לא יכול, לא יכול. אני עדיין נמצא בעולם של בית הלל. אני לא יכול לבוא ולשמוע דברים בוטים. אתה צריך לעטוף לי אותם. צריך לשנות לי מפני השלום. אני לא יכול לעמוד ולהסתכל ולהגיד, קלה כמות שהיא. חשוב לי גם שיגידו, קלה נאה וחסודה. כן? כשנגיד חתן ואשתו. הוא צריך שייפו אותה בינה. והוא עדיין הוא הגיע למקום הזה. צריך להגיד לו, להביא אותו במילים אחרות מהמקום הסובייקטיבי. אלא שמה? המושג לפנים משורת הדין, אצל אנשים מסוימים, בטח אתם מכירים את זה עם הסיפור הידוע, עם מי זה היה שם? רבא בר בר חנה? ששברו לו חביות, אתם מכירים את זה בבבא מציעא? איך? רבא בר אבונה? יכול להיות. לא, הוא ניגש... לא, הוא הלך לרבו, אבל אני חושב שזה היה רבא בר אבונה, אם אני לא טועה. טוב, מעשה באותו המורה ששברו לו, לקח פועלים שישברו, יעבירו לו חביות ממקום למקום. הם שברו לו את החביות, מה הוא עשה? תפס את הבגדים שלהם, את הגלימה שלהם, כפי שרשאי בעל חוב לעשות, לתפוס. הם הלכו והתלוננו. אז רבו אמר לו, תן להם. אז הוא אמר לו, דינה אחי. אז הוא אמר לו, למען, ועשית, בדיוק, ועשית ישר והטוב. אז כשהם ראו שזה הולך, אז הם באו ואמרו, אבל הוא גם לא שילם לנו, ונוסף לכל. כי אז הפועלים חמודים. לא מספיק שהם שברו את החביות, הם אומרים, אבל לא קיבלנו גם את היומית. אז אמר לו, גם כן תחזרו. אז עוד פעם אמר לו, דינה אחי, אומר לו, ועשית ישר והטוב. יש זהויות, ככה כותב הגרא, יש אנשים שאצלהם הדין הוא לפנים משורת הדין. יש דברים שגם כן כותב אותם, אומרים את זה בשם רבנו האריזל, שהרבה פעמים לפעמים אדם עולה לשמיים ולא דנים אותו על עניין מסוים, כי זה לא בדרגה שלו, אבל אחרי שהוא עובר עילוי אחר עילוי, או בימי חייו עובר לנקודה מסוימת, מאז יתחילו לדון אותו בנקודה הזאת. כי לגביו לפנים משורת הדין נהיה עכשיו הדין. אז זה כבר, יש כאילו את האחוז החסימה שאתה צריך לעבור דרכו. אבל זה לא הנהגה של משפט, זה לא הנהגה של בית דין. בית דין זה אינו לדיין אלא מה שנברוד, הוא לא רשאי להכריח אותה. מצווה לעשות פשרה, אסור לעשות פשרה, זה מחלוקות בסנהדרין. באופן פשוט, פותחים בפשרה, אבל לא מחייבים. אבל הדין זה המושג הכי מתוקן, לכן זה קשור לאור וזה קשור לבית שמאי. זה עוד פעם עולם, עולם הדין, העולם המתוקן.
אבל זה אני צריך לדעת מתי הוא בנהוג מבית צורה.
באופן פשוט זה מאוד תלוי, זה תלוי בסיטואציות, זה תלוי במקרה, זה תלוי בך. כן, גם אם בן אדם יכול להביא את עצמו לנהוג לפנים משורת הדין, השאלה היא עם כל הרצונות הטובים ביותר, לפעמים זה שאלה אם הוא נגיד עושה את זה באופן חד פעמי, וכך באמת נגיד לפעמים צריך להיות אוקיי הנהגה. יש מקומות שהדין זה הכי לפנים משורת הדין. יש מקומות שאסור לוותר, יש מקומות שמותר לוותר, זה מאוד משתנה. באופן פשוט, כנראה כשאדם מגיע לדרגה רוחנית גבוהה, אז אומרים לו, אתה צריך להיות יותר לארג'. כאילו, אתה נדרש ליותר, אתה נדרש להבין יותר. אבל כשאתה דן, זה משהו אחר. אתה יכול להגיד את זה לעצמך.
זה הדין שם,
לא, לא, אבל הראשונים אומרים את זה שם, הוא לא חייב אותו. הוא בא ואומר לו, אדם במדרגתך צריך לנהוג ככה. הוא לא, שאומר לו דין ההכי, הוא אומר לו לגביך זה ככה. כלומר, לגביך ההתנהגות הזאת היא כמו דין. אני לא יכול לבוא ולקוף אותו, לבוא ולהתנהג בצורה הזאת. אלא שמה, בקנה מידה הזה, כן. אתה צריך לוותר בממונך.
אז האחרים שיש בעולם זה כאילו לא, זה לא דבר אידיאלי, זה דבר שנותר פתאום.
שמה, עוד פעם?
כל הדבר שיש רחמים בעולם.
סתם בגלל שאנחנו לא מסוגלים לקבל את הדין, אז הרחמים זה לא דבר...
השאלה היא אם אתה מדבר על הרחמים או על החסד. מה שאתה אומר, אם אני מבין, וזה יפה מאוד, זה מאוד אמיתי, זה המשפט הבא. זה לא יכרה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, הקדים את מידת החסד. הדין, במובן העמוק שלו, הוא דבר מתוקן. דין זה לא כאילו בוא ניכנס בך ונקסח אותך ונחתוך אותך. דין בא ואומר, אני לא רוצה יותר ממה שמגיע לי. אני רוצה להיות במקום הנכון שלי. אם החפץ הזה הוא לא שלי, לא רוצה אותו. אני לא רוצה להתערבב עם יסוד שהוא זר אליי. לכן, כשאני הולך לבית דין, אז נכון, הם שניהם נעשים צדיקים, כמו שהגמרא במכות אומרת, שאחרי שקיבלו עליהם את הדין, הם נהיים צדיקים. למה? כי באמת כל אחד הגיע למקום הצודק בנקודת הצדק. אלא שמה? אתה לא יכול להביא את העולם למצב של בגרות כל כך גבוהה בבת אחת. עיקר לימוד התורה זה תורה לשמה. אבל אתה לא יכול לדלג על שלב, כי עוד אין לך את הבסיס הנפשי להגיע למקום הזה. לכן לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך לא לשמה יבוא לשמה. רחמים זה לא בדיוק האנטיתזה לדין. רחמים זה הנהגה. זה בא ואומר, שאני בא ואומר, במציאות שאנחנו חיים בה, אני חייב להכיל שני יסודות. אם אני אפעל רק על פי יסוד, אם אני אהיה כל הזמן ותרן, או כל הזמן דין, אני לא אגיע לשום מקום. אבל באופן פשוט, מה שאתה אומר, אתה צודק. הקדוש ברוך הוא עלה במחשבה, זה הביטוי גם עלה במחשבה. לברוא את העולם במידת הדין. כלומר, זה הנקודה של המחשבה. תשימו לב, זה קשור גם לאור, קשור לשכל, קשור לחוכמה, קשור לכל הדברים. זה הנקודה האמיתית. אבל העולם לא יכול להתקיים. אז זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, אופס, זה לא עובד. צריך לשנות כאן תוכנית. בדיוק, בדיוק. וזה הסיפור של בית שמי. זה הסיפור של העתיד לבוא. ההלכה תהיה כמו בית שמי. אגב, לפי הפרשנים מסוימים, הבית השני נחרב בגלל שהיו אנשים שאימצו את דרכם של בית שמי, מבלי שהם היו בדרגה הרוחנית שלהם. ואז התחיל הרצון לקדם מהלך מהיר בבת אחת, כשהעולם עוד לא היה בשל אליו.
זה גם קשור אולי לקשר לאבות ולאמהות, שהאבות רצו ישר להגיע
גאולה ותהליכים. השיעור שלו על גאולה ותהליכים, זה הכוחות המאזנים. נכון מאוד. תשימו לב, הרבה פעמים מי הייתה הזהות שתתקה? אצל אברהם הייתה זאת שרה, אצל יצחק הייתה זאת רבקה, כן, גם כן אצל האימהות, אצל יעקב, אתה גם מזהה, נכון, אתה מזהה את לאה ואת רחל, שהן בונות את בית יעקב ביניהם. אז זה, הרבה פעמים זה מאוד מעניין, כי הזהות הנשית היא הזהות הגאולית. האישה קשורה לגאולה. בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. עכשיו, לכן הן יכולות להביע דעה על העניין של הגאולה, נגיד שמה, משום שגם הן באופיים שייכות למידת החסד או למידת הדין.
הדין.
לא רק שרה היא דין, רבקה היא חסד, אבל הזהות הנשית באופן כללי, גבר ואישה, מי מהם מייצג יותר את החסד ומי מהם מייצג יותר את הדין? מי שאומר מתבקש לנמק את זה בשלושה עותקים. תחשבו רגע אחד. הנה עוד תרגיל בעניין, כי זה להבין את המושגים של עצמם, מה זה חסד ומה זה דין. כן,
האישה היא דין.
למה?
כי אישה אדם כשהיא רואה והבן בוכה אחרי הכל, היא לא מבטרת לו, היא עושה את זה למרות שהיא יודעת שזה טוב. היא קשה, אבל היא עושה את זה מתוך ידיעה שזה טוב לה.
כן.
למרות שהתינוק בוכה או יצעק או שזה לא...
זה יפה מאוד מה שאתה אומר.
אני חושב
עוד דקה. זה אתה אומר, זה דומה דוגמה פרקטית, זה אני יכול להעיד לך. כשאני הלכתי לתת לבת שלי זריקת חיסון, כמעט פינו אותי באמבולנס. אבל זה נכון. אבל עדיין זה ביטוי. למה אישה... שמה?
בשימור אבי תיראו.
איך?
בשימור אבי תיראו, שבגלל המורה,
כן.
לאבא, כאילו אבא יותר ויותר דין, יותר...
דיסטנס. נו, יפה מאוד, זה מה שאני רוצה. תראו, אתם רואים מאמרי חזל סותרים. הנה מאמר חזל נוסף. לתשומת לבכם. כן? עדיף להצבן, אני אומר את זה בלשון ימינו, עדיף להצבן גבר, אתם יודעים למה? זה באמת, זה אמיתי. כי גבר נברא מאפר תחוח, אז חבר'ה, עלינו אפשר לדרוך. בסדר, להתגבר, יהיה בסדר, כן? אבל אישה זה עצם, זה ברזל, כן? אתה זה, שמה, כן, אמרתי את זה שפעם מישהו אמר לי בתור איזה חתן צעיר, אומר לי, תסביר לי, אתה לומד בישיבה, למה ברו את האישה מעצם? אמרתי לו, אמרתי שזה לא עניין של צד וצלע וזה, אמר לי, אני אגיד לך, עושה לי ככה במבט כזה, הקדוש ברוך הוא לקח העצם מהאיש ונתן אותה לאישה שתשבור לו את כל העצמות. אז עכשיו נחזור רגע למקום הרציני. הנה ביטוי לחסד ולדין. מה המשמעות? מה זה דין? מה אמרנו? מה זה מידת הדין? מיקוד. מה זה חסד? רחבות. יפה. זה באופן יחסי. שימו לב, זה באופן יחסי. במובן העמוק, אישה, נכון, אתה צודק, היא מידה, איך קוראים לך?
אוריאל.
אוריאל. אוריאל צודק. אישה קשורה למידת הדין. כי אישה גם יש לה את הכוח למקד. יש לה את הכוח. אמרתי לכם, וזה אותם אני אומר, אם אתה רוצה לגרום לגבר התמוטטות עצבים, כן? תטיל עליו שלוש משימות בבת אחת, לגהת, לענות לטלפון ולערבב תבשיל. כן? לא יודע, סיפרו לי על מישהו, אני לא מכיר את זה באופן אישי, שגם סבל מהעניין הזה. אבל באופן אמיתי, בגלל שאין בזהות הזאת את הכוח הממקד, היא יכולה להתרסק. נשים דעתם קלה, דעת זה חיבור. האישה הרבה הרבה יותר קל להתחבר למקומות משתנים מאשר לגבר. אז מצד אחד הגבר מייצג את הרחבות והאישה את המיקוד. האישה אמרנו קשורה לעולם החומר. כי האישה מורידה את הכל, מתרגמת את הכל, מבטא את הכל. לכן האישה קשורה גם כן לגאולה. כי מה הגאולה? מה קורה בגאולה? בגאולה העולם עובר ממידת החסד למידת הדין. איזה עוד ביטוי אנחנו רואים שהאישה קשורה למיקוד? שאישה ממוקדת במשהו נכון, זה שכתוב על האישה שעשה לי כרצונו. וזה לא כאילו, טוב, זה מה שיש. כן, צריך להבין את זה. אז, נכון שיש ביטוי בראשונים כמצדיקה עליה את הדין. צריך להבין את העניין. עשה לי כרצונו, אז כולם אומרים, זה המצאה של הדתיים, עכשיו בגלל שמדברים על פמיניזם וכו'. הראיתי לכם את זה במקורות קודמים. במקומות יותר קדומים, את הביטוי עשה לי כרצונו שהיא כרצון השם. היא ממוקדת. היא לא צריכה מצוות. היא לא צריכה להתגבר. גבר זה להתגבר, הוא לא נעול. אז יש כאן צדדים לכאן ולכאן. כשאתה ממוקד מאוד, אז גם הונאתה קרובה. לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה קרובה, הונאתה קרובה. כלומר, היא פגיעה מאוד. כי בן אדם הוא לפעמים גבר, כי הוא לא בסדר פה, אמר שיהיה בריא וכו' וכו'. אבל אישה עם מודעות פנימית, כן, לא גאווה, מודעות פנימית, זה יכול להיות לה יותר פועל. איך
את זוכרת במצוות ובתורה?
נכון, כי היא יותר ממוקדת. העניין של התורה והמצוות זה להביא את האדם למקום יותר מתוקן. לכן העתיד לבוא, הציווי שבמצוות יתבטל. האישה מחויבת בפחות, מעבר לשיקולים הפרקטיים וכו'. כן, השיקולים הפרקטיים, שהיא גם צריכה לקבל וזה וזה, זה לא סיבה למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותה פחות. היא גם קיבלה את התפקיד הזה, ולנהל את הבית, כן, לא רק בק, וזה, לנהל את כל משק הבית, כי היא יכולה לעשות את אפיקי התיקון שלה למקומות אחרים. היא לא חייבת להיות נעולה במקום הזה. הלאה. מצדיקי הרבים קרא לגבי צדקה שהוא מצדיק הרבים שיעשו צדקה, כלומר הוא מביא את הרבים למקום של צדקות, כן, של צדק, ועליהם נאמר ככוכבים, כי הכוכבים מהירים גם כן. ומה ראינו? והפרש שיש בין זוהר הרקיע ובין הכוכבים, כי הרקיע עצמו שלו זוהר ולא מקבל הזוהר מאחר, מאחר. רק גוף הרקיע יש כאן, זה הרבה זוהר יש בעניין הזה, רק גוף הרקיע יש לו זוהר, וזה דומה לשכלי שאין אצלו גוף כלל. אבל הכוכבים, אם שהם מהירים, יש להם גוף מקבל אור, כמו הירח, יש לו גוף מקבל אור, וכן הכוכבים, יש להם גוף מקבלים אור, כי משפט הירח והכוכבים, משפט אחד, תכתיב את המאור הקטון לממשלת הלילה והכוכבים. זאת אומרת, המאור הקטון, הירח, הוא המושל, אבל הכוכבים, הם כפופים אליו, אבל הם עדיין נמצאים באותה דרגה שלו. זאת אומרת, זוהר הרקיע זה אור בלי חומר, כוכבים וירח זה אור עם חומר. יפה. משה רבנו זה אור בלי חומר, לכן הגמרא בבא בתרא י' פניו כפני חמה, לכן הוא במדבר, הוא לא נכנס לארץ ישראל. זאת הערה שלא שייכת לכאן, לפחות לולכת המרגלים לא ניכנס לכל הדברים. יהושע בחינת פני לבנה, וכשיש לך חומר, כשיש לך קונקרטיות בארץ, אז גם אם אתה יהושע ואתה הירח, אבל יש גם מקום לכוכבים. אבל על יד משה רבנו אף אחד לא יכול לעמוד, כי משה רבנו מייצג את המהות ויהושע מייצג את הגילוי. עכשיו, תרגום למקום אחר, אתם אנחנו כבר בעניין הזה הרבה זמן, תרגמו לי את זה למקום אחר. אמרנו, מה מייצג את השכל באיש ואישה? האישה
זה החומר.
יפה. זאת אומרת, התרגום. התרגום. שמה? יפה, זה גם כן, בדיוק. כל השמש והירח זה בעניינים האלה. אבל דקה, עוד רגע, עוד רגע, אל תעבור אותי רגע אחד לאולם השני. אנחנו עדיין עם משה ויהושע. יפה. משה, מה איתו מבחינת אישה? פרש ממנה. למה? כי הוא כזוהר הרקיע. אבל יהושע הוא כל כך כוכבים, הוא מצדיקי הרבים. כי במובן מסוים, יהושע, אצלו יש מקום לכל הרבים. הלאה. ולפיכך על גבי צדקה אמר, הוא מצדיקי הרבים כוכבים, מפני שאין כאן עניין שכלי גמור. ולפיכך יש לדמות אותם על הכוכבים, שיש בהם גוף וכן מהירים. וכן מצווה הזאת שהם גבי צדקה קרוב אל השכלי, מצד כי דבר זה זכות הרבים, אשר הרבים הם הכלל נחשבים, כמו השכל שהוא כללי גם כן, ואין השכל פרטי, ולכך יש לדמות אל הכוכבים, ודבר זה יש להבין. אוקיי. כאילו, אל תרוץ רגע. למה הרבים קשורים אל השכלי? איך אתם מסבירים את המשפט הזה? אני עכשיו יותר מעביר את הכדור למגרש שלכם. תירוצים, אני בינתיים מוצא קצת את זה. מה אתם אומרים? נו? כן. מה הפירוש? כי דבר זה זכות הרבים, שהרבים הם הכלל, נחשבים כמו השכל שהוא כללי.
כוכבים.
כלומר?
מתבטא בהרבה...
מה זה כלל? זה נכון, זה מתבטא בהרבה אופנים. אני רק רוצה לנעול אתכם למקום יותר גבוה. מה זה כלל? שלום, חבר'ה. כן? מה זה כלל? ציבור. יפה. ציבור. תגדירו לי ציבור. כן.
צדיקים ונעמים ורשעים.
זה גם נכון.
כולם.
וכוחות.
כולם מוגדים סביב דבר אחד.
זה איכותי או כמותי? איכותי. ציבור מעתיק מציאות למקום איכותי אחר. הפרטים הם הגילויים שלו. איך אני יודע את זה? כי מספר 10, זוכרים שדיברנו על מספר 10? 10 זה לא 9 אחדים, אלא זה מושג בפני עצמו שמכיל בתוכו 10 פרטים. זוכרים שהמהר"ל דיבר על זה? 9 אתה מונה על אחדים. 1 אותה יחידה, אותה יחידה, אותה יחידה, אותה יחידה, מנית, 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 מנית. הגעת ל-10, אתה מגדיר עכשיו יחידה חדשה. ואתה אומר, יש לי את היחידה של כלל. היחידה הזאת היא יחידה שיש בה המון 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 נתיבים של גילוי. אבל היא מהות אחת. היא מהות אחת שהיא מעבר לסכום כל הפרטים. זה תמיד ככה. כשאתה מגיע למקום שהוא כללי באמת, אז הפרטים, הכלל, הוא יותר גדול מאוסף פרטיו. כן? זה כמו ש... ממשפטי ברכה לחתונות, כן, ציינו זאת לעצמכם, אני בטוח שהחתן והכלה יהיו יותר גדולים מסכום החצאים שהם היו קודם לכן. ואז גילו, מה הוא רוצה פה? נכון? לא מבינים מה בן אדם רוצה. הרעיון הוא אמיתי. איש ואישה זה לא רק שכל אחד מביא את הנתח של האיכויות שלו. עכשיו הם אחד שהוא יותר גדול מסכום הפרטים. זה לא רק שכאן שתי איכויות גדולות נבנו בצורה נפלאה, כן? זה יכול להביא ליחסי שכנות נפלאים עם תשלומי ועד משותפים וארנונה. אנחנו מדברים על מהות אחרת. יש כאן בית, יש כאן שכינה. אותו דבר גם כן בכלל ישראל. כשאנחנו אומרים כלל ישראל, אנחנו אומרים יש מושג של כלל. ממנו כל הנשמות של הפרטים נובעים. עכשיו, שכל, סליחה? דקה רגע אחד עם משה. אני מיד אשמע אותך, אני רק רגע רוצה לקשור את זה לכאן. לכן כשאנחנו מדברים כאן על שכל, זה לא רק כאוסף של פרטים, אלא זה כוח ההשכלה שנמצא בפנים. נקודת המהות. נקודת המהות הזאת היא מתורגמת להמון המון רבדים. הרבה הרבה פעמים אנחנו תופסים, למשל, הדוגמה שאני נותן היא דוגמה כמותית, היא לא נכונה. אני רק אומר את הדוגמה כדי לסבר את האוזן, כן? הרבה פעמים אנחנו תופסים מציאות בצורה מסוימת. יש לנו תפיסה. ומהתפיסה הזאת אנחנו מסתכלים על המון המון פרטים בכמה וכמה כיוונים. כן, אני מזהה דברים, יש לי תפיסה נפשית, ראייה נפשית, יש לי באופן טבעי אמון בבני אדם, למשל. אז הרבה הרבה דברים שהתרחשו מסביבי, אני אזהה אותם דרך המקום הזה. אז זה נקודת הליבה, שממנה הכל מזה אור. עכשיו, זה רק דוגמה כמותית. הדוגמה שלקחתי היא זניחה לעומת המהות שאנחנו מדברים עליה. כי אנחנו מדברים כאן על תורה, או שהיא השכל העליון, זה כוח, זה גילוי שם השם, שמתגלה להמון המון המון נתיבים. כן.
ולכן
משה, כן.
זה המהות, כמו שאמרנו אז, חצי אלוקים.
משה שאלוקים לחצי ובמת האיש וחצי ובמה לאלוקים.
ו... זה גם את המשנה תורה, לא?
שמה? שהוא נכנס לתוך התו...
כן, שהוא קשור ל...
שזה הכוח שמה...
זה הכלליות.
שזה, נכון, יפה מאוד. נכון. נכון מאוד. לכן משה מייצג את זה. אבל העניין עוד פעם, ולכן משה גם קשור לכלל ישראל.
לא כולו, לא כולו.
משה הוא כלל ישראל.
לא כולו כלל ישראל.
למה לא?
בכל זאת, אספקלה המהירה שכן מחברת שמיים וארץ.
כן. משה כאיש, אתה... בוא נראה אם אני מבין את השאלה שלך. כן, אני מפתח קווים ברורים של פוליטיקאי. לא זאת השאלה. השאלה היא אחרת. אבל מכל מקום. אם אתה בא ואומר, משה רבנו הוא דמות פנומנלית, הוא לא קשורה לכלל ישראל, הוא משהו נבדל. לא היה ולא יהיה כמוהו. נכון. הוא לא קשור לפרטים בישראל, אבל התפשטות עד משה, כך כתוב בזוהר, לכל דרה ודרה 60 ריבון נשמות. כי יכול משה הוא הנפיחה הפנימית של כל שיעור הקומה של ישראל. הוא כאילו הנשמה שמתפשטת בכל כלל ישראל. הוא הליבה. לכן הוא קשור לתורה. לכן הוא הנביא התורה. ניצות ממשה. לכן כשבן אדם אומר, זה מה שכתוב בגמרא, כשאחד מחכמי הגמרא היה אומר, כשאת נכון, כשאת אמיתי או איך שזה, היו אומרים לו, משה, שפיר כאמר. היו אומרים לו, כי משה רבנו אמר את הדברים טוב, משה. אמר משה. אתה מבין? אבל משה שפיר כאמר, אז כביכול התחברת לנקודה הזאת של משה. בביטויים יותר עמוקים. זה ביטוי שנקרא משה מלגב ויעקב מלבר. יעקב הוא ישראל. אנחנו בני ישראל. יעקב זה הגילוי של האומה. זה מלבר, זה מבחוץ. אבל מה בפנים? בפנים זה נשמת התורה. משה רבנו. בביטויים יותר מאוחרים, אני רק רוצה להראות לכם את הגלגול, יש את הביטוי של החפץ חיים. הוא אומר, ישראל, נשמתם היא התורה, שזה התפשטות עד משה, וגופם הוא ארץ ישראל. מדהים, נכון? עם ישראל הוא מין איזה ביטוי כזה, שתהיה אותו, אז רגע, אז מה זה עם ישראל? כלום. הנשמה שלכם זה תורה והגוף שלכם זה הארץ.
אתה
המכלול
והחלק.
מה זה?
אתה המכלול
והחלק. נכון. אבל אתה יכול לאחד כשאתה כאילו מבטל את המקום שלך. אתה כמו הצינור שמחבר בין שניים לשניים. תמיד זה ככה. תמיד הגדול ביותר הוא זה שיודע לחבר בין שניהם. זה משה. באמת הערה יפה. בין ארבעת הספרים ליהושע. נכון. הנה, יפה. זה הנפש, משה רבנו, נפש נשמתם של ישראל, הוא באמת מחבר את השכל שהיא התורה אל הגוף שזה עם ישראל. הלאה. או, זה שמחה וססון, למה הוא לא נכנס? והשאלה היותר ידועה, זה כאן כבר לא נוכל להיסחף לשם, אבל למשל הדבר הבעייתי, שאתם מכירים שיש ביטוי שאם משה רבנו היה נכנס, לא היה חרב הבית. כן? אז זה לא בגלל... או, אז זהו. או, אז זה לא שאתה בא ואומר, אם משה רבנו היה נכנס, היה מגה קמיע במדינה, וזה לא היה קורה. כן? צריך להבין את זה. זה באמת קשור. יש כאן איזה קשר מסוים, שמשה רבנו, אם הוא היה נכנס לארץ, זה כנראה כבר המצב המתוקן של הארץ. ואז היה משהו לא סימטרי, כי העם עוד לא נמצא שם. בגלל כל מיני דברים שקרו בדרך. אז זו סוגיה בפני עצמה. אבל זה נכון, זה השאלות שצריך לעלות. דרך אגב, ארץ, איך היא נקראת? שמיים וארץ הם כינויים מקבילים לזכר ונקבה. ארץ היא בחינת נקבה. מאוד מעניין, משה רבנו פרש מהאישה, הוא גם פרש מהארץ. למה? כי האישה, בביטוי הלכתי, נקראת קרקע עולם. בגמרא בסנהדרין.
למרות שאדם עצר מהקרקע?
כן. אז זה דבר מעניין. עוד פעם, זה הכל ה... האדם הוא המחבר בין שמיים וארץ. אז נכון, האדם הראשון הוא היה באמת עם שניים, עם שתי כיוונים. כאן, אני רק רוצה להראות לכם, אתם מוכרים את זה נכון. אתם רואים אבל רק את החיבורים? אתם רואים שכאילו כשאתה מסתכל על המושג ארץ, או ארץ וכו', או ארץ ישראל, או שאתה מדבר על חומר ועל צורה ועל אישה ועל משה שפרש מהאישה ועל יהושע ועל לבנה וכל הדברים האלה, אתה כאילו מגיע כל הזמן לאותו, בוא נגיד ככה, לאותו עניין.
למדים את דפרון.
ואני אלא רק לחוז בשיפולי חולצת קושו על זה. יפה מאוד, זה באמת יפה מאוד, זה מדהים. לא, זה חזק מאוד. שדה אפרון, היכולת לחבר, וזה עוד פעם שדה שזה קשור ליצחק. לא, כן, אחרי אנחנו זה, אבל זה דבר עצום. זה מה שאתה אמרת. וזה דווקא קניין אישה. זה באמת חזק מאוד רבנו. אני חושב שאני צריך להתחיל לקרוא לך רבי אלופי ומיודעי. תמשיך. לא, זה באמת, יישר כוח, זה... זה לא סתמי. הנה, שדה אפרון, קניין אישה, שאישה נקנית, כן? כן, בכסף, בכסף קידושים, ילמד מהסיפור של מה? של קניין בארץ. זה דבר מדהים. אתם מבינים, זה לא אקראי. כן, זה לא, וואו, בפוקס זה יצא, תראה, זה הוורט מסתדר. כן, עם הקוגל אפשר לאכול אותו, זה מהותי. וזה כבר הרובד הבא. זה כבר ההבטה יותר פנימית. זה כאילו ההבטה שהדברים, המושגים, בעומק שלהם הם מחוברים. גם קניין, מה זה קניין? טוב, כבר הבאת אותנו למקום כל כך יפה. קניין, מה זה קניין? קניין זה חיבור. כן? קניין זה מעשה, אתה מחובר לארץ. הלאה. די. ואמר התלמידי חכמים עצמם, נאמר כי יצאת השמש בגבורתו. כלומר, כי השמש מאיר בעצמו ואינה מקבלת את האור, והיא כולה אור, וכאילו אין לה גוף. ככה תלמידי חכמים מצד השכל נחשבים נבדלים לגמרי, מסולקים לגוף, וכך מדמה אותם לשמש המאיר. לכל אשר הוא מאיר הוא מסולק מן העדר שהוא החושך. ורצינו לומר כי לחכמים עיקר העולם הבא שהוא מתייחס לאור, כי לחכמים עיקר העולם הבא שהוא מתייחס לאור, וכמו שאמרו, וירא את האור כי טוב, ראה את האור שאינו ראוי לעולם הזה, וגנזו לעולם הבא. כי האור הוא מסולק לגמרי מן העדר, כמו שבארנו. זאת אומרת, בתור חכם, אתה קונה, שימו לב, חכם, חוכמה, אתה קונה את הזהות הזאת, אתה מאיר. הלאה, יש לך להבין אלו ארבעת הדברים שזכר, דהיינו דיין, נמת להם איתו, גבי צדקה, שמחלק צדקה, ולי כדמה יש לדיינים אשר הם על הדין, וגבי צדקה שהם על החסד, והצדקה מדרגה ומעלה אחת. ומלמדי תינוקות מעלה בפני עצמם, והרבים תלמידי חכמים עצמם. והבן הדברים האלו מאוד מאוד, אורה, היא רצון שיהיה חלקנו עמהם. טוב, תסבירו לי את זה בהזדמנות. ומעלת מלמדי תינוקות, כמה נחשב תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, אמרו בפרק כל כתבם. אמר רב יהודה, אמר רב, מה יכתיב על תיקובים שלך בנבל אל תראו, על תיקובים שלך אל תינוקות של בית רבן, ואל תראו תלמידי חכמים, עד כאן, הרי קראת תינוקות של בית רבן, משיכיו, מפני כי הנמשך בשמן מקבל הקדושה הוא השמן, וככה קטן, כיוון שאין לו דעת, הוא דומה לכלי בלבד, שנמשך ונתקדש, וכן התינוק מתקדש על ידי התורה, שהוא מקבל, אבל תלמידי חכמים קרא נביאים, כי תלמיד חכם עדיף מנביא. וכן אמרו, אתו חכם, לב נביא הוא, כן, בהתחלה נראה משפט כאן סותר, וכן התינוק וכו'. אבל תלמידי חכמים קרא נביאים. למה? כי תלמיד חכם עדיף מנביא, אז למה אתה קורא לו נביא? אלא מה? בחוכמה קשור, או גנוז, או קיים גם כן הכוח של ה... נו. כן. ועל התורה של תינוקות של בית רבן העולם עומד, ובפרק כל כתבי הקודש. אמר יש לקיש, בשום רבי יהודה נסיעה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבם. אמר לרב פאפה להבאי, ידידי ודידך מאי, אמר להן דומה הבל פה שאין בוכת להבל פה שיש בוכת. ומין הדברים האלה שהתברו למעלה כתורה נותנת קיום אל העולם ויותר ראשון התורה כאשר אין במקבל חס, שזה התינוקות של בית רבן, בגלל שהם באים על מקום נקי, כן? כי אם התורה הוא הבל פה שיש בוכת, איך אפשר שיהיה העולם עומד על זה? כי כל חטא הוא חיסרון שנאמר בפסוק, והייתי, אני ושלמה בני, חטאים, לכן כל חטא הוא חיסרון, כן. בסדר, טוב, אז נעצור כאן. בסדר גמור. בסדר. נסיים ברגע לדבר טוב, כי התורה...
ויהיה פה.